הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון, כ"ד באדר, תשע"ה, מסכת כתובות, דף ממלף. הנכם מאזינים לרדיו כל חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו, המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב, חדש, הבא עלינו לטובה, ובסופו של השבוע, ראש חודש ניסן, שבת פרשת ויקרא ופרשת החודש. שבת מיוחדת שבה יוציאו שלושה ספרי תורה. אחד לקרוא את פרשת השבוע, פרשת ויקרא, בספר השני קריאת ראש חודש וביום השבת, ובספר השלישי פרשת החודש. חכמים תקנו להם לישראל ששבת שמברכין בו חודש ניסן, אוכל בו ראש חודש ניסן, יהיו קורין בתורה מלבד פרשת השבוע גם בפרשת החודש הזה לכם שבסדר בועל פרו מספר שמות. וטעם שתקנו לשנות בשבת של ראש חודש ניסן ולהוסיף בקריאה מעניין היום, מפני חשיבותו של ניסן שהוא ראש לכל החודשים ומלך עליהם. החודש הזה לכם, המילה לכם, אותיות מלך. ומצווה לקדש אותו יותר מכל שאר החודשים, לכך מכריזים עליו לקדשו ברבים בשבת, שיום כינוס והסיפה בבתי כנסיות על ידי קריאה זו בתורה וההפטרה בנביא. ואין קריאה זו הקידוש של החודש, שאין קידוש אלא בבית דין מומחין, בזמן שהייתה נוהגת סמיכה בישראל, ועל ידי עדים שראו את הירח החדש, אבל יש בזה משום תוספת קידוש על ידי הכרזה בפומבי שעושים לניסן יותר מלחודשים אחרים. ועוד, שעל ידי קריאה זו שמודיעים לעם על כניסת ניסן, מזכירים להם שחג הפסח קרוב לבוא ויכינו עצמם לעלות לרגל. לפי שחמורה מצוות עלייה לרגל בחג הפסח משאר הרגלים שיש במצוות הקרבת הפסח, והקרבת הפסח היא מצווה שיש בה קרת. ועוד, שקורבנות היחיד שבשאר הרגלים יש להם תשלומים כל שבעה, ופסח אין לו תשלומים. ומפני שגדול כבוד הבית בפסח יותר מכל השנה ורוב ישראל, כנשיא וכעם באים שעריו בשיר ובהלל. משום כך מלמדים לעם ולנשיא את משפטיהם זה עם זה, ומשפט כולם עם הבית וקודשיו ועבודתיו וקורבנותיו. וזה עניין קריאת ההפטרה מספר יחזקאל. נאמר בפרשה, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה. דרשו חכמים בארץ מצרים, למה אינו אומר במצרים? אמר רבי חנינה, אמר הקדוש ברוך הוא, כתיב בתורה בספר דברים, בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו, יוציא אליך את האבות החוצה. אף אני אעשה כך, בארץ מצרים ולא במצרים. הלמדת, שממושכנים היו ישראל במצרים לפרוע שטר חוב שקראת השם עם אברהם בברית בין הבתרים. ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אבל לא היו מחורים לפרו, ממכרת עבד לעבדו, לעולם. כיוון שנתמלא הקץ ונפרע השטר, מיד בא בעל המשכון וטבע את משכונו. ביקש פרעה לעכב את ישראל תחת ידו אשר לא כדת. ועוד דרשו חכמים בארץ מצרים לעניין חיבתם של ישראל. אמר רבי שמעון, גדולה חיבתם של ישראל שנגלה הקדוש ברוך הוא במקום עבודה זרה ובמקום תינופת ובמקום תומה בשביל לגואלם. משל לכהן שנפלה תרומתו לבית הקברות, אומר, מה אעשה? לטמא את עצמי אי אפשר, להניח תרומתי אי אפשר, מוטב לי לטמא את עצמי פעם אחת וחוזר ומתאר, ולא לאבד את תרומתי. כך ישראל הם תרומתו של הקדוש ברוך הוא והיו בין הקברות. אמר הקדוש ברוך הוא, איך אני גואלן? להניחם אי אפשר, מוטב לירד ולהצילם. כשהוציאם קרא לאהרון ותיאר אותו שנאמר, וכיפר את מקדש הקודש וכיפר על הקודש. החודש הזה לכם, לכם שלכם, לכם לגאולתכם. החודש הזה לכם, מסור הוא לכם. אמר רבי יהושע בן לוי, משל למלך שהיו לו אורלוגין והיה מביט בו ויודע איזו שעה ביום. כיוון שעמד בנו על פרקו, מסר לו אורלגין שלו. כך אמר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו חשבונן של חודשים ושל שנים בידי. מכאן ואילך, הרי אין מסורין בידכם. זה שאמר הכתוב בתהילים פרק מם, רבות עשית אתה, השם אלוקי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אמר רבי סימון, חשבונותיך אלינו. שכל 2448 שנים עד שלא יצאו ממצרים, היה הקדוש ברוך הוא יושב ומחשב חשבונות ומקדש את השנים ומחדש חודשים. כיוון שיצאו ישראל ממצרים, מסרן להם. הדאוד הכתיב, זה מה שנאמר, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור. מהו למור? אמור, מכאן ואילך הרי אין מסורין לכם, החודש הזה לכם. הדאוד הכתיב, זה מה שנאמר במגילת שיר השירים, כל דודי הנה זה בא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. רב יהודה אומר, כל דודי זה משה. בשעה שאמר לישראל, בחודש הזה אתם נגלין, אמרו לו, משה רבינו, איך אנו נגלין? לא כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבינו ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ולא אין בידינו ל-210. אמר להם, הועיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בחשבונותיכם, אלא מדלג על הערים, מדלג על הקיצים ועל החשבונות ועל העיבורים, ובחודש הזה אתם נגלים. זמן ומקום להיכנס אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אליי, ולא אהבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי, ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור, ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, ואנו עושים זאת באמצעות תשובות לשאלות ששאלנו בסיום השיעור בערב שבת קודש, פרשת ויקהל פיקודי. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה על דף למתת הייתה, מי הן הנשים המותרות לשיטת רבי מאיר לשמש במוח ומדוע? התשובה היא, קטנה שמה תתבר ותמות, מעוברת שמה יעשה וברה סנדל, מניקה שמה תגמול את בנה, כשתתבר. שאלה שנייה, בא עליה ונתרסה או נישאה, הכנס שייך למי? התשובה, אם נתרסה לאביה, אבל אם כבר ניסית, הכנס לעצמה. שאלה שלישית, מה הפירוש שותה בעציצו? התשובה, אומר רשי, בכלי שבחר לשתות אשתה, כלומר על כוחו יישא את האישה שאנס. השאלה הרביעית, מת האונס, האם מקבלת תקובה ומדוע? התשובה, לרבנן לא מקבלת, מפני שיצא כסף כנסה בכתובתה. ואין כאן הטעם שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אילו לרבי יוסי ברב יהודה יש לה, כדי שלא יצערנה ותרצה לצאת וירוויח את כתובתה. מתי אומרים עשה דוחה לא תעשה, ואימתי אינו דוחה? התשובה, כשאי אפשר לקיים מעשה בלי לדחות את הלא תעשה, כגון ברית מילה בצרעת, נדחה הלא תעשה. אבל באונס שאין העשה נדחה כשאומרת איני רוצה, אין העשה דוחה. מנהל על שמעשה ידי בת לאביה. התשובה, נאמר בפסוק, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, מה אמה מעשה ידיה לרבה? אף בת מעשה ידיה לאביה. והשאלה האחרונה, מה לומדים מהפסוק ונתן לאביה נערה? התשובה, לומדים שכשכתוב נערה מלא עם ה' בסוף, מדובר דווקא בנערה. אבל כשכתוב נערה חסר נון עין ריש בלבד, הכוונה גם לקטנה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה על דפים למתת ומם. וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. תחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו לטובה, יום ראשון חבדלת באדר תשע"ה. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף מם א' ממסכת כתובות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים במרכז דף מם עמוד ב' מן המשנה שפותחת במילים, כל מקום שיש מחר אין כנס, וכל מקום שיש כנס אין מחר. מן המשנה הזו, כעת בסייעת הדשמי הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח וגם נצליח. המשנה מפרטת באיזה גיל יש כנס לאישה שנאנסה או נתפתתה, לקטנה, לנערה ולבוגרת. וכך אומרת המשנה בדף מם עמוד ב', כל מקום שיש לאביה בת זכות מחר, ואינו קטנה שאביה יכול למוכרה, כמו שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ז', וכי ימכור איש את ביתו לאמה, ומפרש רש"י, דהיינו קטנה ולא נערה, שכן אם הבת המכורה הביאה סימני נערות, היא יוצאת מרשות האדון. קל וחומר שמי שכבר הביאה סימני נערות לא תימחר. אם כן, כל מקום שיש להביא הבת זכות מחר, אין משלמים כנס לאותה בת על אונס או פיתוי, כי לא חייבה תורה לשלם כנס כשבאה לקטנה. וכל מקום שיש לבת כנס על אונס או פיתוי, והיינו בנערה, כמו שנאמר לעניין אונס, כי ימצא איש נערה בתולה, אין להביאה בזכות מחר שאין אב יכול למכור את ביתו כשהיא נערה. מסביר השיטה מקובצת שכוונת התנא רבי מאיר הוא, שהטעם שאין כנס לקטנה מפני שיש לה מחר, והיינו שכיוון שיכול להביאה למוכרה לשפחה, לכן אין לה כנס, שרי לשפחה אין כנס. מעידך כל מקום שיש לה כנס, ואם כן פגימתה פגימה היא, מעתה לא יהיה לה מחר. מסכם התנא את הדינים העולים מתוך הכללים הללו, קטנה יש לה מחר, אביה יכול למוכרה ואין לה כנס אם נאנסה או נתפתתה, ואילו נערה יש לה כנס אם נאנסה או נתפתתה ואין לה מחר, אין אביה יכול למוכרה. הבוגרת מסיים את המשנה, אין לה לא מחר ולא כנס, אין אביה יכול למוכרה, וכן אם נאנסה או נתפתתה, אינו משלם את הכנס. זוהי המשנה שלנו, בדף מ' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת אם יש לקטנה כנס. אמר רב יהודה, אמר רב, מה ששנינו שהאונס קטנה אינו חייב לשלם כנס, ואין כנס במקום מחר, זו דברי רבי מאיר. אבל חכמים חולקים ואומרים, יש לה כנס במקום מחר, יש לה בת כנס במקום מחר, דהיינו שהאונס קטנה מחויב בכנס, וכן יש להביא הזכות למוכרה לשפחה. מביאה הגמרא ברייתא בה נחלקו רבי מאיר וחכמים. דתניא, שנינו בברייתא מופיעה ליל בדף חפתת עמוד א', וכן במסכת חולין דף חבב עמוד ב', קטנה מבת יום אחד מעת שנולדה ועד שתביא שתי שערות שהם סימני נערות, ודווקא כשהביאה שתי שערות ביותה בת 12 שנה וקודם לכן הם נחשבים לשומה באלמה. אם כן, קטנה מבת יום אחד מעת שנולדה ועד שתביא שתי שערות יש לה מחר ואין לה כנס, ואילו מי שתביא שתי שערות ועד שתיבגר, בגרות זה 6 חודשים לאחר תחילת הנערות, כפי שלמדנו לעיל בדף למתת עמוד א', יש לה כנס ואין לה מחר. אלו הם דברי רבי מאיר, שהיה רבי מאיר אומר, כל מקום שיש מחר, דהיינו כל מקום שאפשר למכור והכוונה לקטנה, אין כנס, וכל מקום שיש כנס, דהיינו בנערה, אין מחר. ואילו חכמים אומרים, קטנה מבת 3 שנים ויום אחד, שמאותה שעה בייתה בייה ואין בתולי החוזרים ועד שתיבגר, יש לה כנס. ולשיטתם יש כנס הן לקטנה והן לנערה. והם לא ממעטים מדין כנס, אלא קטנה שהיא פחותה מג' שנים ויום אחד שבתולי החוזרים. הם ממעטים גם בוגרת שאין לה בתולים. מקשה הגמרא על דברי חכמים שאמרו, קטנה מבת 3 שנים ויום אחד, יש לה כנס. שואלת הגמרא, כנס אין מחר לא? וכי לדעתם יש לקטנה רק כנס ולא מחר? ולא מפורש בתורה שאביה יכול למוכרה לאמה. מתרצת הגמרא, אימה, כך יש לגרוס בדברי החכמים. קטנה מבת 3 שנים ויום אחד ועד שתיבגר, יש לה אף כנס במקום מחר. ולא עלה על הדעת שאין האב יכול למכור את ביתו הקטנה, אלא שחכמים באו להוסיף שיש לה גם כנס. רש"י לעיל בדף חפתת עמוד ב' כתב שמשום כנס נקטו חכמים מבת 3 שנים וכן עד שתיבגר. שאילו לעניין מחר יכול למוכרה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות. כעת מבארת הגמרא את סברותיהם של רבי מאיר וחכמים. אמר רב חיסדא, מה הייתה עמד רבי מאיר שאין לקטנה כנס? אמר קרא, נאמר לגבי אונס, ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף ולא תהיה לאישה. דורשים את המילה תהיה לשון הוויה. במאווה עצמה הכתוב מדבר, רק נערה שיכולה להתקדש מדעתה אליו יש לה כנס. למעט קטנה שאינה יכולה לקבל קידושין אלא על ידי אביה. ולמרות שהמשפט הזה עוסק בנישואין עם האנס ולא בתשלום הכנס, מכל מקום למדנו מכאן שהפרשה עוסקת בנערה שיכולה לקבל קידושיה. אז ממהלך הגמרא שהיא פותחת לבאר את שיטתו של רבי מאיר, משמע שסברת רבנן מובנת ולא ברב חיסדא לבאר כי אם את סברת רבי מאיר. שואל, השיטה מקובצת לכאורה תמוה שעדרה בפשטות הכתובים הם כדעת רבי מאיר, שרי כתוב נערה, משמע שקטנה היא לא בכלל חיוב כנס. ואילו רבנן הם שמוצאים את הפסוק מפשוטו ומרבים קטנה. מבאר השיטה מקובצת שמה שכתוב בתורה נערה אין הכרח למעט קטנה. וייתכן שלא בא לה כתוב למעט כי אם בוגרת. ממשיכה הגמרא ומבררת ורבנן מאיכן הם למדו שיש כנס לקטנה. אמר יש לקיש, אמר קרא, נאמר בפסוק ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף. וכיוון שכתוב נערה חסר בלא האות ה', כתוב רק נון עין ריש, לומדים מכך אפילו קטנה במשמע שיש לה כנס. מספר את הגמרא, שם הרב פאפה בריידר רב חנן מבי כלוחית, שם של מקום, את דברי ריש לקיש דלאל, שכל מקום שכתוב נערה בלי ה', בלי האות הסופית, לומדים מכך שגם קטנה בכלל זה, אזל הלך רב פאפה אמרה כמידי רב שימי בראשי, אמר את זה לפני רב שימי בראשי, אמר לי, אומר לו רב שימי בראשי, אתו נהה מתניתי לו, אתם שונים את דברי ריש לקיש על הברייתא הזו לבהר את דברי רבנן שיש גם לקטנה כנס? ענן, אבל אנחנו אהה מתנינה לה. אנו שונים את דברי ריש לקיש על עניין אחר. וכמו שהוא מפרש, אמר ריש לקיש המוציא שם רע על אשתו הקטנה, שנתקדשה לו על ידי אביה והוא טוען שהיא זינתה עם אדם אחר בשעת אירוסין, ולאחר מכן נמצא ששיקר בדבריו, הרי הוא פטור מן הכנס בסך 100 שקלים שחייב בהם כל מוציא שם רע. שנאמר בפרשת מוציא שם רע, ספר דברים פרק רב ב' פסוק י' ת' ואנשו אותו 100 כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימיו. ושם הכתוב ונתנו לאבי הנערה, נערה מלא דיבר הכתוב. כלומר, כיוון שהתורה כתבה נערה מלא נון עין ריש ה', ולא נערה חסר נון עין ריש כמו בשאר המקומות, הרי אין הקטנה בכלל זה. מתקיף לה רבדה ברעבה, מקשה הגמרא על ריש לקיש, מדוע צריך לימוד מיוחד שפרשת מוציא שם רע לא נאמרה על קטנה? טעם עדי כתב רחמנה נערה מלא יחד עם האות ה' כדי למעט קטנה מתשלומי כנס של מוציא שם רע. עליו אחי, אם היה כתוב נערה חסר, היה כתוב רק נון עין ריש, וכי אבי אמינה שאפילו קטנה, היה עולה על דעתנו לומר שאפילו קטנה בכלל הפרשה, וצריך לשלם לאבי הכנס על כך? כמו שמשמע מדברי ריש לקיש, האם ייתכן לומר כן? והכתיב, והרי נאמר בפרשת מוציא שם רע, שם בספר דברים פרק חב ב' פסוקים חף וחף א', ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו ותולים לנערה, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וסקלו אנשי עירה באבנים ומתה, כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה וביירתה הרע מקרבך. נשאלת השאלה, והרי קטנה לבטון השני, אינה נהנשת על מה שעשתה קודם שהגיעה לגיל מצוות, ואם כן, אף הדין של תשלום כנס במקום שנתברר שהבעל שיקר אינו עוסק בקטנה, אלא בנערה. ותוסות לקמן בדף ממדלת עמוד ב' דיבור המתחיל המפרשים, שרבדה ברעב הרצה מכוח השאלה הזו לחלוק על עצם יסודו של ריש לקיש שקבע, שכאשר כתוב נערה מלא, הכוונה גדולה בדווקא, ואילו כאשר כתוב נערה חסר, בלי האות A בסוף, נתבטלה משמעות של נערה. ואפילו קטנה במשמע. ואיך רצה לחלוק רבדה ברעבה על יסודו של ריש לקיש ולהוכיח זאת? זה מכוח מה שמצינו, שאף שכתוב נערה חסר, הכוונה לנערה בדווקא. חוזרים אל הגמרא שמסיקה שריש לקיש אמר את דבריו באופן שונה. מתרצת הגמרא, ריש לקיש לא בא להביא מקור לכך שדין מוציא שם רע לא נאמר בקטנה, אלא עד הרבה. לדייק ממנו וללמוד על שאר המקומות, שדווקא כאן במוציא שם רע, שינתה התורה לכתוב נערה מלא, כי בכל התורה זו הפעם היחידה שכתוב נערה מלא, כיוון שקטנה אינה בכלל האמור כאן, שהרי אינה בתונשין. כל מקום שנאמר נערה חסר, כגון באונס, אפילו קטנה במשמע. ובגמרא לא מבואר לדעת רבי מאיר שמרבה קטנה בפרשת אונס ומפתה, מדוע בכל התורה כתוב נערה חסר, לבד מפעם יחידה בפרשת מוציא שם רע שנאמר ונתנו לאבי הנערה. כאילו לדעת חכמים השינוי הזה בא ללמד על כל מקום שכתוב נערה חסר שאף קטנה במשמע, ולכך פרשת אונס ומפתה שייכת גם בקטנה. ומסביר החזקוני בספר דברים פרק חב ב' שמה שנאמר ונתנו לאבי הנערה כולם חסרים חוץ מהפסוק שמופיע שם, כי אז היא שלימה כמוצאת שלום. והיינו שהפסוק הזה מדבר באופן שנתברר שהעידים שהביא הבעל עידי שקרן. לכך כתבה התורה נערה מלא לרמז שנמצאה בתולה שלימה. וזה על פי לשון הכתוב בשיר השירים, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. ודורשת הגמרא במסכת פסחים דף פז עמוד א', ככלה שנמצאת שלימה בבית חמיה, ורדופה לילך להגיד שבחה בבית אביה. והביור של הדברים שאף נערה שנאנסה אינה נקייה מפגם לפי מעלת בת ישראל. ורק מי שהוציאו עליה שם רע שנתברר ששקר הוא, היא חפה מכל פשע ופגם. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף מ"א, עמוד א', בשורה הראשונה של דף מ"א. המשנה שלפנינו דנה, כאשר אין עדים מעידים שאנס או פיתה והוא מודה בעצמו, האם חייב בושת ופגם וכנס. ואגב, כך קובעת המשנה כלל בקשר לכל כנס, אם משולם כאשר החייב מודה בו. וכך אומרת המשנה בתחילת דף מ"א, האומר פיתיתי את ביתו של פלוני, ואין עדים על כך, משלם בושת ופגם על פי עצמו, לפי שתשלומים אלו הם ממון גמור ומצויים בכל חובל בחברו, ואינם בגדר כנס. הגדר של כנס מבואר ברשי במסכת בבא קמא דף ה עמוד א', דיבור המתחיל לעדים. כל המשלם יותר ממה שהזיק או משלם דבר הקצוב בתורה נקרא כנס. בושת ופגם הם אינם בכלל הזה, שהפגם הוא נזק גמור ורואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת בשוק, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, כפי שלמדנו ליל במשנה בדף מ' עמוד א'. ובושת גם הוא נמדד לפי המבייש והמתבייש. ואף שהמשנה נוקטת רק בושת ופגם, הוא הדין שצער הוא ממון ומשלמו על פי עצמו, אלא שצער שייך רק באונס ולא במפתה. אומרת המשנה, ואין משלם כנס, את הכנס של ה-50 שקלים אינו משלם על פי עצמו, לפי שהמודה בכנס פטור. ובמסכת בבא קמא דף סמך דלת עמוד ב' למדו את זה ממה שכתוב בחיובי תשלומי כפל שהגנב חייב בהם. נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר ירשיעון אלוקים ישלם שניים לרעהו. משמע שרק אם בית דין חייבו וירשיעו אותו, הרי הוא משלם את הכנס. פרט למרשיע את עצמו ומודה בחיוב הכנס שהוא פטור מתשלומו. ומכנס של כפל למדו לכל הכנסות. מביאה המשנה דוגמאות נוספות של כנס שמי שהודה בהם פטור. האומר גנבתי דבר מחברי ואין עדים שראו את מעשה הגניבה, הרי הוא משלם את הקרן על פי עצמו משום שהוא ממון גמור. ואין הוא משלם תשלומי חפל שכל גנב חייב בהם. וכן אינו משלם תשלומי 4 ו-5 שחייבה אותו התורה עם גנב שור עושה וטווחו או מחרו, לפי שכפל ותשלומי 4 ו-5 הם כנס, ומודה בכנס פטור. האומר אימית שורי את אדם פלוני, שהתורה מחייבת אותו לשלם את הכופר, בתורה נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוקים כ"ט למד, ואם שור נגח ומתמול שלשום והועד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. אם, והכוונה פה כאשר, כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. ובמסכת בבא קמא דף מ' עמוד א', יש מחלוקת תנאים האם תשלום כופר הוא בגדר ממון או כפרה. התנא אצלנו במשנה סובר שכופר הוא ממון ולכן משלם על פי הודעתו. שאילו הוא כפרה, דינו ככנס שהמודה בו פטור, כיוון שפעמים משלם יותר ממה שהזיק. אם כן, מי שאומר אימית שורי את אדם פלוני שהתורה מחייבת אותו לשלם את הכופר, או שאמר אימית שורי המועד את שורו של פלוני שמחייבת אותו התורה לשלם את דמי השור, ואין עדים שיעידו על כך, הרי זה משלם על פי עצמו, כיוון שכופר וכן תשלום נזק הם בגדר ממון שהמודה בהם חייב. אבל אם אמר אימית שורי את עבדו של פלוני שמחייבת אותו התורה לשלם תשלום קצוב, בסך 30 סלעים, אין משלם על פי עצמו לפי שהוא כנס בסכום קבוע ואינו משתנה לפי שווי העבד. כמו שאומרת התורה בספר שמות פרק כ"א פסוק למד ב', אם עבד ייגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. מסכם התנא ואומר, זה הכלל, כל המשלם יתר על מה שהזיק, כגון חיוב כפל בגנב שמשלמו בנוסף על הקרן, או כנס באונס ו-30 של עבד שפעמים התשלום גדול מהנזק, הרי זה נחשב לכנס ואינו משלם על פי עצמו. ואילו המשלם כשיעור נזקו, הרי זה נחשב לממון שמשלם על פי עצמו. זוהי המשנה שלנו בתחילת דף מ"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אומר, פיתיתי את ביתו של פלוני, משלם בושת ופגם על פי עצמו. מקשה הגמרא וליטני אנסתי, מדוע כתב התנא רק מקרה של פיתוי ולא כתב גם אונס? הרי דינם שווה שמשלם בושת ופגם על פי עצמו ואינו משלם כנס על פי עצמו. ותוספות בדיבור המתחיל וליטני אנסתי מפרשים שקושיית הגמרא היא שיהיה כתוב במשנה רק אנסתי, ונלמד בקל וחומר שהוא הדין לאומר פיתיתי. כי אם האומר אנסתי פטור מכנס כשהודה, אף שמודה שעשה דבר פריצות, כל שכן כשאמר פיתיתי. מתרצת הגמרא לא מבעיה כאמר. אין כוונת התנא למעט את האומר הנסתי, אדרבה, הוא בא לרבות שהדין כן לא רק באומר הנסתי, אלא גם באומר פיטיטי. לא מבעיה שהאומר הנסתי דלא כפה גמלה, היא לא הסכימה להיבעל לו, ואין יוצא עליה לעז כמו שיוצא על מפותה, אז אם כן פשוט הוא דמשלם בושת ופגם על פי עצמו, שהרי אין היא נפגמת על ידי שתקבל ממנו את הבושת ופגם, שהרי היא רק על עצמו מוציא לעז שהנס, ולא עליה שנאנסה על ידו. אבל האומר פיטיטי דקפה גמלה, שמוציא עליה לעז שהסכימה להיבעל לו, אימה לא משלם על פי עצמו, אם נאמין לו ותקבל ממנו את הבושת והפגם, נחזק בכך את הלעז שזינתה עם פלוני, שיאמרו שביידין קיבלו את דבריו וחייבו אותו בבושת ופגם, ואין ראוי להוציא עליה לעז מחמת הודעתו בלא עדים. כמה שמלן משמיע לנו התנא שגם אם אומר פיטיטי, משלם בושת ופגם על פי עצמו ואין חוששים להתרבות והתפשטות הלעז. והרב מברטנורה, רבי עובדיה מברטנורה, מפרש שמשמיעה לנו המשנה שנוח לה שיאמינו לו על אף שיוצא עליה לעז כדי שייתן לה את הממון. שואל עליו התוספות, יום טוב, הרי משנתנו כתבה את הדין בסתמה, משמע אפילו כשאב מקבל את הבושת והפגם, ואז היא אינה מסתכרת מן הכנס, ואף על פי כן אין חוששים על הלעז שיוצא עליה. לכן מפרש התוספות, יום טוב, שהחידוש במשנה שלא אכפת לנו מהחזקת הלעז, אלא כל שהוא מודה שפיתה אותה, מחייבים אותו לשלם. והמפרשים מסבירים את דעתו של הרב מברטנורה, שזה פשוט שבאופן שהבושת והפגם מגיעים לאבי, ודאי נוח לו להחזיק את הלעז כדי להסתכר ממון, ואינה יכולה להפקיע את זכותו. אלא אפילו באופן שהבושת והפגם שייך לה, שהיא יותר נפגמת מאביה, היה אפשר לומר שלא נאמינו כדי לא להחזיק את הלעז. כמה שמלן משמיע לנו התנא של המשנה, שאף על פי כן נוח לה שיאמינו לו כדי שתסתכר ממון. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא שחולקת על המשנה. אומרת הגמרא, מתניתין, המשנה שלנו דלא כאי תנא, אינה סוברת כמו התנא דלהלן. דתניא, שנינו בברייתא, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, האומר פיטיטי את ביתו של פלוני, לא זו בלבד שאינו משלם את הקנס, אלא אף בושת ופגם אינו משלם על פי עצמו, משום שלא כל אהמנו שיפגום ביתו של פלוני ולהוציא עליה כל שהיא מזנה. זאת אומרת שרבי שמעון לא בא לחלוק על המשנה, אלא לעניין מפותה, שעל ידי שאומר שנתפתתה לה מרצונה, יוצא לעז גדול עליה שהיא מזנה. ודבריו אמורים רק על מה שאמור במשנה, אומר פיטיטי ביתו של פלוני משלם בושת ופגם על פי עצמו. אבל מי שאומר אנסתי ביתו של פלוני, כיוון שאין יוצא עליה כל שהיא מזנה, שהרי לא נתפתתה לו מרצונה, גם רבי שמעון מודה לתנא של המשנה שמשלם בושת ופגם על פי עצמו. נמצא שהמשנה אינה מחלקת בין אונס לפיתוי, ואילו רבי שמעון מחלק. מסתפקת עכשיו הגמרא במקרה שיש מחילה על הוצאת הלעז הזה, אם רבי שמעון מודה לתנא של המשנה שישלם בושת ופגם על פי עצמו. אמר לי רב פאפה לאביי, ניחלה לדידה, מהי? מה הדין באופן שהבת מסכימה לשאת את הלעז כדי להסתכר בתשלום הבושת והפגם? שואלים המפרשים, נראה שרב פאפה הבין שהמחלוקת בין רבנן ורבי שמעוני באופן שאביה ואי אינה מסכימים שיצא הלעז, ואם כן מי תובע אותו? ויש כאן מחילה. והתירוץ הוא שמדובר באופן שהיה האב חייב ממון לאחר, ומשום שיעבודה דרבי נתן אינו יכול למחול על הבושת והפגם. אומרת הגמרא, ישיב לו אביי לרב פאפה, אף שהבת עצמה מסכימה דילמה לא ניחה לי לאביה, לא נוח לאביה בפרסום של הלעז הזה, שהרי הוא מתבייש בדבר, ואם כן לא מועילה הסכמת הבת לכך. אמר לו רב פאפה, עדיין יש להסתפק באופן דניחה לי לאביה. האבא אינו מקפיד על כך שיצא הכל על ביתו שזינתה, כיוון שהוא מקבל את השלום הבושת והפגם. מהי? מה יהיה במקרה כזה? עונה לו אביי, למרות שאבא מסכים לכך, דילמה לא ניחה לו לבני משפחה. לא נוח לבני המשפחה בפרסום לעז שכזה על אחת מבנות המשפחה שלהם, והם מתביישים בדבר. נשאלת השאלה, איך יכולים בני המשפחה לעכב ולמנוע ממי שדמי הבושת שלו? ומתרצים שרבי שמעון סובר שאף שבכל התורה אדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים להתחייב על פי הודעתו, כאן לא יקופו אותו בית דין לשלם מה שנתחייב על פי הודעתו, מפני שעל ידי זה הוא פוגם את בני המשפחה. אבל אם הוא רוצה ליתן, ואב או הבת רוצים לקבל, אין אחד משאר בני המשפחה יכול לעכב. חוזרים אל הגמרא, אומר לו רב פאפה, עדיין יש להסתפק באופן שניחה לו לבני המשפחה, ואינם מקפידים על יציאת הכל. מהי? מה יהיה הדין אז? אמר לו אביי, אף אם בני משפחתה נמצאים לפנינו מסכימים לכך, אי אפשר דלק אחד במדינת הים דלא ניחה לי. לא ייתכן שלא יהיה אחד מבני המשפחה נמצא במדינת הים שלא יסכים ליציאת הכל, ואין לנו לפגום את שם המשפחה הזו על ידי הודעה שלו ללא עדים. עוברת עכשיו הגמרא לדון בהמשך דברי המשנה. למדנו במשנה, האומר גנבתי משלם את הקרן. אמית שורי את פלוני או את שורו של פלוני, הרי זה משלם על פי עצמו. בתורה נאמר לעניין שור תם שלא נגח בעבר שלוש פעמים ואיזיק בקרנו, שזה איזק משונה. נאמר בספר שמות פרק רפא פסוק למדהי, וכי יגוף שור איש את שור ראהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. למדו מכך חכמים שלעולם בעלי השור המזיק משלמים חצי מן הנזק. רש"י מסביר שמה שהכתוב מדבר בשור שווה 200 שהמית שור שווה 200, בין שהנבילה שווה הרבה בין שהיא שווה מעט, כשנוטל זה חצי החי וחצי המת וזה חצי החי וחצי המת, נמצא כל אחד מפסיד חצי נזק, ומן השווין אתה למד לשאינן שווים. מביאה הגמרא כאן מחלוקת המוראים בעניין חיוב חצי נזק בשור תם שהזיק, האם הוא בגדר קנס או ממון. והנפקמינה, אם המודה ששורו התם נגח פטור מלשלם כדין, מודה בקנס. ובהמשך מבקשת הגמרא לפשוט מהמשנה כאחד הצדדים. אומרת הגמרא, איתמר נאמר בבית המדרש, פלגה נזקה, חצי נזק שמחויב בו בעליו של שור תם שהזיק. רב פאפה אמר, פלגה נזקה ממונה, חצי נזק הוא ממון ולא קנס, והמודה בו חייב לשלם. רב הונא בריידי רב יהושע אמר, פלגה נזקה קנסה, חצי נזק זה קנס ולא ממון, והמודה בו פטור מלשלם. מבארת הגמרא את סברותיהם של רב פאפה ורב הונא בריידי רב יהושע. רב פאפה אמר, פלגה נזקה ממונה, חצי נזק הוא ממון, זה משום דקסבר שהוא סובר סתם שברים לב בחזקת שימור קיימה. לכל שור יש טבע להזיק, והרי הוא מורגל ועומד לנגוח ואינו משומר מצד עצמו. ומחמת כן מוטל על בעל השור לשומרו שמירה מעולה כדי שלא יבוא להזיק בקרנו. ואם הוא נגח, נחשב הדבר כפשיעה של בעליו. ובדינו דמשלם כולי, היה ראוי לחייבו לשלם נזק שלם. ורחמנה ודחי סילויי דאקתי לא יעד תורה. מה שפטרתו תורה מחצי נזק זה משום שחסה התורה עליו מלחייבו בנזק שלם, וזאת כיוון שעדיין לא הועד שורו בשלוש נגיחות. ולכן מה שהוא חייב בחצי נזק אינו קנס אלא ממון גמור, שהרי חייב לשלמו מעיקר הדין. כך סברתו של רב פאפה. ואילו רב הונא בריידי רב יהושע אמר, פלגה נזקה קנסה, חצי נזק שמשלם תם זה בגדר קנס. דקה סבר, מפני שרב הונא בריידי רב יהושע סובר סתם שברים בחזקת שימור קיימה, אין טבע השור להזיק, ובעליו לא פשע בזה שלא שמר עליו, כיוון שהוא משומר ועומד מצד עצמו. ובדין הוא דלא לשלם כלל, מעיקר הדין אין בעל השור צריך לשלם אם נגח שורו בפעם הראשונה ובפעם השנייה. ורחמנה הוא דקנסי כי איך דנינטרי לתורי, התורה כנסה אותו לשלם חצי נזק כדי שיוסיף שמירה על שמירתו מכאן ולאבא. וצריך לומר שוודאי לא נחלקו רב פאפה ורב הונא בריידי רב יהושע במציאות אם סתם שברים רגילים לגח או לא, אלא ודאי הם אינם נוקחים. כל המחלוקת שלהם אם זהו מחמת שטבעם כך או משום שאין להם סיבה לנגוח. מנדה אמר שסתם שברים בחזקת שימור עומדים, הוא סובר שמשום שאין בטבעם לנגוח הם נחשבים לשמורים ואין צריך לשמירתו. אבל המנדה אמר שסובר לא בחזקת שימור, הוא סובר שמשום שטבעם לגח יש להם שם מזיק וחייב לשומרם, אף על פי שבמציאות אינו רגיל לנגוח. כעת מביאה הגמרא כמה משניות שיש להוכיח מהם על הנידון הזה, אם פלגה נזקה ממונה או קנסה, אם חצי נזק שמשלם על נגיחת שור תם זה מחמת דין ממון או שזה קנס. ונותנת הגמרא סימן לזכור את המשניות, והסימן הוא איזיק, דהיינו משנה לגבי נזק ומזיק בתשלומין, מה שזה סימן למה בין תם למועד, המילה והמית זה סימן להמית שורי את פלוני, והמילה כלל זה הכלל כל שמשלם על פי עצמו. המשנה הראשונה והראיה הראשונה שמביאה הגמרא, תנן, נאמר במשנה במסכת בבא קמא דף י"ד עמוד ב', הניזק והמזיק בתשלומין, שור תם שהזיק, הרי המזיק והניזק משתתפים בתשלום. מקשה הגמרא, בישלמה למנדה אמר פלגה נזקה ממונה, זה יהיה טוב לזמן דאמר שסובר שחצי נזק הוא ממון ומעיקר הדין היה המזיק צריך לשלם נזק שלם. היינו דשייך, ניזק בתשלומין. גם הניזק בעצם משתתף בתשלום בכך שמקבל רק חצי נזק, על אף שמעיקר הדין היה לו לקבל נזק שלם. אלא למאן דאמר פלגה נזקה קנסה, לשיטת רב הונא בריידי רב יהושע שסובר שחצי נזק שמשלם תם זה קנס ומעיקר הדין היה לו למזיק להיפטר לגמרי מלשלם, יש להקשות, אשתא דלאו דידי קשקיל, הרי הוא בעצם נוטל חצי נזק שאינו שלו מן הדין, בתשלומין איתי, וכי נחשב שהוא משתתף בתשלום הנזק ומפסיד בזה שמקבל רק חצי נזק? הרי מעיקר הדין לא היה עליו לקבל כלום. ולמרות שבוודאי הוא הפסיד הניזק מהנגיחה הזו, מכל מקום לא נחשב שמשתתף בתשלום באותו נזק. מתרצת הגמרא ואומרת, אין כוונת המשנה שהניזק והמזיק משתתפים בתשלום הנזק של הנגיחה, לפי השיטה שפלגה ניסקה כנסה, ומה ששנינו במשנה שם במסכת בבא קמא, הניזק והמזיק בתשלומין, לא נצרכה אלא לפחת נבילה. דהיינו, אם פחתו דמי הנבילה לאחר מיטת השור קודם שהספיק למוכרה, הניזק נושא בהפסד הזה, ובכך נחשב שמשתתף בתשלום הנזק. לפי הדין, שור שהמית שור אחר, אין בעל השור המזיק חייב לשלם שור חדש, אלא הנבילה נשארת ביד הבעלים, ביד הניזק, והמזיק צריך לשלם את ההפרש שבין שווי הנבילה לשווי של אותו השור כשהיה בחיים, ולא עוד. אלא אם נפחת שווי הנבילה משעת המיטה ועד שעת העמדה בדין, הניזק שהוא בעל הנבילה הוא המפסיד ואין המזיק חייב לשלם לו את ההפרש הנוסף. וזה בעצם החידוש של המשנה באומרה, הניזק והמזיק בתשלומין. שהניזק נושא בתשלומין בהפסד הזה של פחת נבילה. מקשה הגמרא וכי שייך לומר שהמשנה הזו באה לחדש שפחת נבילה שייך לניזק, תנינה, כבר שנינו את הדין הזה במשנה במקום אחר, דתנן, שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף ט' עמוד ב', כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. והברייתא שם, במסכת בבא קמא, מדייקת מלשון המשנה, תשלומי נזק ולא נאמר משלם את הנזק. מלמד שהבעלים מטפלים בנבילה, כלומר, הנבילה שייכת לניזק ועליו לטפל בה ולמוכרה, ואם נפחתה, הניזק מפסיד, והמזיק משלם לו את ההפרש בין בהמה חיה לנבילה, אם תם חצי נזק ואם מועד נזק שלם. אז אם זה כבר מופיע במשנה במסכת בבא קמא בדף ט', מה פתאום חוזרת המשנה במסכת בבא קמא בדף י' תמוד ב' ואומרת את אותו חידוש, שהניזק נושא בהפסד של הנבילה שלו, מתרץ את הגמרא, אתה היה צריך לכתוב פעמיים את הדין של הניזק לטפל בנבילה. חדה בתם וחדה במועד. משנה אחת מדברת לגבי שור תם שנגח, ומשנה אחת מדברת לגבי שור מועד שנגח. וצריכה. צריך אתנה לכתוב את הדין הזה בין בתם ובין במועד. למה? דיה שמועין, אם היה משמיע לנו את הדין הזה רק בשור תם, היה אפשר לטעות ולומר שרק בשור תם הבעלים מטפלים בנבילה, משום דעקתי לא יעד. השור עדיין, לא הועד לנגוח ולהזיק, ולא ידעו בעליו שעליהם לשומרו בשמירה מעולה. ממילא, אין המזיק השם כל כך בנזק, ולכן הניזק מפסיד את פחת הנבילה ולא המזיק. אבל בשור מועד דיעד, כשהשור הועד והורגל כבר לנגוח, ועם זאת לא שמרו אותו בעליו בשמירה מעולה, אימא לא, אולי לא נאמר שהבעלים הניזק מטפלים בנבילה, אלא המזיק הוא זה שצריך להפסיד את פחת הנבילה. כמה שמלן צריך התנה להשמיע לנו שגם במועד הניזק מפסיד את פחת הנבילה. יהיה שמועינן אם היו משמיעים את הדין הזה שהבעלים דהיינו הניזק מטפלים בנבילה רק בשור מועד, היה אפשר לטעות ולומר שרק במועד הניזק הוא זה שמפסיד את פחת הנבילה. משום דקה משלם כולי, שהרי המזיק משלם לנו נזק שלם, הוא משלם לניזק נזק שלם, ואם כן, מספיק שהוא משלם נזק שלם, שזה תשלום רב, לא מחייבים אותו גם בפחת הנבילה. אבל שור תם שאין המזיק משלם כי אם חצי נזק, אימא לא, אולי לא נאמר שהבעלים שהניזק מטפלים בנבילה, שהניזק יישא בפחת הנבילה, אלא המזיק הוא זה שישלם לניזק גם את פחת הנבילה, כיוון שלא משלם את כל הנזק. לכך צריך, לכן צריך את שתי המשניות כדי לחדש, שבין בתם ובין במועד הניזק הוא זה שמוטל עליו לטפל בנבילה, הוא זה שנושא בהפסד ובפחת של הנבילה. ראיה שנייה שמביאה הגמרא, לגבי אם חצי נזק הוא ממון או קנס. תשמע בו ושמע ראיה, למדנו במשנה, שמופיעה במסכת בבא קמא דף ט"ז עמוד ב', נאמר במשנה שמה בין שור תם שהזיק לשור מועד שהזיק, שהתם משלם חצי נזק, וכן הן גובים את התשלום משאר נכסי המזיק, כי אם מגופו של השור המזיק, ואם השור המזיק אינו שווה כשיעור התשלום מפסיד הניזק, ואילו מועד שהזיק משלם נזק שלם, וכן אפשר לגבות את תשלומי נזקו גם מן העלייה ממיטב נכסי המזיק ולא רק מגופו של השור. ולא קטני, לא נאמר חילוק נוסף בין תם למועד שהתם שהזיק אינו משלם על פי עצמו כשהודע על נזקו ואין עדים בדבר, ואילו מועד משלם על פי עצמו, שהרי נזק שלם הוא בוודאי ממון ולא כנס. אם כן קשה למאן דאמר שפלגה ניסקה שחצי נזק הוא כנס, מדוע לא נקטה המשנה גם את החילוק הזה? כי למאן דאמר שפלגה ניסקה ממונה, הרי גם שור תם משלם בעליו על פי עצמו. מתרץ את הגמרא התנה של הברייתא, לא מנע את כל חילוקי הדינים בין תם למועד, אלא תנה ושיער. הוא שנה מקצת מהם ושיער אחרים שהוא לא מנע אותם. מקשה הגמרא, מהי שיער דאי שיער? איזה דין נוסף שיער התנא שמחמתו שיער גם את דין זה של תשלום על פי הודעתו? וכיוון ששיער כמה דברים, לא רצה התנא לתרוח ולכתוב את כולם, אבל אין מסתבר שהתנא ישיער רק חילוק אחד. מדרץ את הגמרא, התנא שיער חילוק נוסף בין תם למועד שלא שנה אותו, והוא חיוב חצי כופר שפטור ממנו בעל שור תם אם שורו הרג אדם. אילו שור מועד שהרג אדם חייב לשלם כופר שלם. כמו שנאמר, אם שור נגח ומתמול שלשום ועועד בבעלה ולא ישמרנו, ואם היא תיש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. מכל מקום, שור תם שהרג את האדם אינו משלם כלום ואפילו לא משלם חצי כופר. כמו שנאמר לגבי שור תם שהרג את האדם ובעל השור נקי. דרשו חכמים במסכת בבא קמא דף מ"א עמוד ב' נקי מחצי כופר. אף שלגבי נזק תם משלם חצי ממועד. דוחה הגמרא ואומרת, אם משום חצי כופר לאף שיעור ההוא. חצי כופר לא נחשב לשיעור שתאמר שמצטרף לדינים נוספים שלא מנע אותם התנא. משום שהטעם שלא משנה במשנה חילוק בין תם למועד לעניין כופר, זה מחמת שאמני רבי יוסי הגלילי. משנתנו סוברת כדעת רבי יוסי הגלילי. דאמר, תם שהרג אדם משלם חצי כופר. כי רבי יוסי אינו דורש את הפסוק ובעל השור נקי לעניין חצי כופר, אלא לגבי שור שנגח אישה ערה והפילה את ולדותיה, שאין משלם את הכופר על הפלת הוולדות, כי אם על הריגת אדם. ואם כן, הרי זה בכלל האמור במשנה, שאתה משלם חצי נזק והמועד נזק שלם, שדין הכופר בהריגת אדם כדין הנזק. הרי שאין דין נוסף, חוץ מתשלום על פי הודעת עצמו, שאתה נשיער אותו. אומר תוספות בדיבור המתחיל עם אישום, בדף מ"א עמוד א', שאין כוונת הגמרא להקשות בכך על המן דאמר ש... פל גניסקה כנסה, שחצי נזק זה כנס, שהרי הוא יכול להעמיד את המשנה שלא כדעת רבי יוסי הגלילי. ואז התנא שיער שני דברים, תשלום על פי עצמו וחצי כופר. לא ייתכן להניח הנחה שהמשנה סוברת כדעתו ולקשות מחמת כן. אלא כוונת הגמרא ליישב את הדעה החולקת וסוברת שפל גניסקה, שחצי נזק זה ממון. שלא תבוא להקשות, מדוע שיער התנא את הדין של... חצי כופר, הרי לא שיער דבר חוץ ממנו, שהרי לדעתם אין תם ואין מועד, משלמים על פי עצמם ששניהם ממון ולא כנס. כי יש לומר שגם חצי כופר הוא לא שיער, משום שהוא סובר כמו רבי יוסי הגלילי, שתם משלם חצי כופר. הראיה השלישית שמביאה הגמרא, לדעת אחד מהצדדים האם חצי נזק הוא כנס או ממון, תשמע בו ושמע ראיה, למדנו במשנתנו לאל בדף מ"א עמוד א', אדם שאמר אמית שורי את פלוני והרי אני חייב לשלם את הכופר, או שאמר אמית שורי את שורו של פלוני ואני חייב לשלם את הנזק, הרי זה משלם את הכופר או את הנזק על פי עצמו. מה אליו? האם לא עוסק את משנתנו גם בתם ולא רק במועד? ואם כן מבואר, שחייב לשלם חצי נזק על פי עצמו. הנה מוכח שחצי נזק הוא ממון, וכל שעודה ששורות תם הזיק או אמית, הרי הוא חייב לשלם. כי אם זה היה כנס או היה פטור, דוחה הגמרא ואומרת לא, אין משנתנו עוסקת בתם אלא רק במועד. ולכן הוא חייב כשעודה, משום שנזק שלם הוא ודאי ממון ולא כנס. אבל חצי נזק שמחויב בו תם, זהו כנס והמודה בו פטור מלשלם. מקשה הגמרא לפי דבריך שמשנתנו מדברת רק בשור מועד, יש לדייק מכך, אבל בתם, שור תם, כשאדם אומר אמית שורי התם את שורו של פלוני, או שהוא אמר אמית שורי התם, את פלוני, מה יהיה הדין? ודאי שאינו משלם על פי עצמו, משום שפל גניסקה, כנס החצי נזק נחשב לכנס. אם כן קשה, הדתני סייפה עד שהתנה של המשנה שונה בסייפה לעניין כנס שבו אדם פטור מלשלם על פי עצמו. ומביאה המשנה בסייפה את הדוגמה של האומר, אמית שורי את עבדו של פלוני ואני חייב ב-30 שקלים כקצוות התורה, אינו משלם על פי עצמו שהרי הוא מודה בכנס ומודה בכנס פטור, נפלוג וניתנה בדידה, היה לו לחלק באותו מקרה עצמו של נגיחת בהמה שהוא הזכיר לאל. וכן הוא היה יכול לחלק בהריגת בן בחורין, אולי היה צריך להביא דוגמה של הריגת עבד. וקושיית הגמרא היא שברישה של המשנה מוזכרים שני אופנים שמשלם על פי עצמו, א', הרג שורו בן חורין שיש לו חיוב כופר, וב', הרג שורו או שור אחר. אם כן מקשה הגמרא, מדוע הוצרח התנא בסייף על להביא ציור חדש שלא הוזכר ברישה? ומדוע נקט את המקרה של שור שהמית עבד כדוגמה לדין שאינו משלם על פי עצמו? הרי גם בשני הציורים שהוזכרו במשנה, יש אופן שהוא פטור מלשלם על פי עצמו. בין שהשור הרג בן חורין ובין כשהרג שור אחר, שאם היה תם אינו משלם על פי עצמו. וכך היה למשנה לומר, במה דברים אמורים שמשלם על פי עצמו בשור מועד שהרג את חברו שתשלום הנזק וממון? אבל אם שור תם הזיק והודה בעליו על כך, אינו משלם על פי עצמו, שהרי הוא כנס. למאן דאמר שפלגא ניסקא, שחצי נזק זה כנס, ומודה בכנס, הרי הוא פטור מתשלום. מדרצת הגמרא ואומרת, כולה במועד כמיירי. התנא העדיף לשנות את המשנה כולה רק בשור מועד, ולחלק בין שור שהרג בן חורין שהוא חיוב ממוני ולכן הוא חייב לשלם, לבין הרג עבד שהוא כנס. ובא לחדש אפילו במועד שחיובו הוא ממון ולא כנס, מכל מקום יש בו אופן שהוא כנס. מתי? כשהרג שורו את העבד. ואם היה שונה כדבריך לחלק בין תם למועד, היה עוזב את הדרך שהתחיל בה, כיוון שהרישה מדברת במועד, ואילו הסיפה בתם. ואין הבדל אם התנא מדלג מבין חורין לעבד, שזה חילוק באדם הניזוק, לבין דילוג ממועד לתם, שזה חילוק בשור המזיק. הראיה הרביעית שמביאה הגמרא, תשמע, למדנו בסוף המשנה לעיל בדף ממא עמוד א', זה הכלל. כל המשלם יתר על מה שהזיק, כגון חיוב כפל בגנף שמשלמו בנוסף על הקרן, אינו משלם על פי עצמו, משום שהוא כנס. יש לדייק מכך, שרק המשלם יותר ממה שהזיק אינו משלם על פי עצמו. פחות ממה שהזיק, אם חייבתו התורה לשלם פחות ממה שהזיק, כגון תם, שהוא חייב רק חצי נזק, הרי הוא משלם על פי עצמו. ומשום שפלגא ניסקא חצי נזק הוא ממון, וקשה מכך על מאן דאמר שסובר שפלגא ניסקא כנסא, אם חצי נזק זה כנס, הוא היה צריך להיות פטור מתשלומים. דוחה הגמרא ואומרת, לא תימא, אל תדייק ותאמר, פחות ממה שהזיק, שאם משלם פחות ממה שהזיק, משלם על פי עצמו, אלא אם תאמר, היא משלם כמה שהזיק, כשיעור הנזק לא פחות ולא יותר, משלם על פי עצמו. שכל דבר שאינו משלם כשיעור הנזק, הן יותר, הן פחות, הרי זה כנס. והוא הדין שחצי נזק של שור תם הוא כנס, כיוון שאין משלם, אלא חצי נזקו. שואלת הגמרא, לפי דבריך שכוונת המשנה למעט רק המשלם כשיעור הנזק? יש לדייק מכך, אבל אם משלם פחות ממה שהזיק, מה יהיה הדין? ודאי אינו משלם על פי עצמו מחמת שכנסו. אם כן קשה, ליטני היה לו לתנא של המשנה לכתוב ברור יותר. זה הכלל. כל שאינו משלם כמה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו משום שהוא כנס. ובלשון הזו אין מקום לטעות. דמשמע, שאם משלם פחות ממה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו. וכן משמע, שאם משלם יותר ממה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו, ושניהם נחשבים לכנס, כיוון שאין משלמים כשיעור שהזיקו. למה כתב התנא כל המשלם יתר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו? שמזה משמע שהמשלם פחות ממה שהזיק משלם על פי עצמו כמו המשלם מה שהזיק. מסיימת הגמרא ואומרת, יופתא, הקושייה הזו נשארה על מקומה, כי משמע מדברי המשנה שחצי נזק של שור תם זה ממון ולא כנס, וקובעת הגמרא את ההלכה והלכתה, פלגא ניסקא כנסא, חצי נזק זה כנס והוא אינו משלם כשהוא מודה על פי עצמו. מיד שואלת הגמרת יופתא והלכתה, כיוון שהגמרה עומדת בקושייה על השיטה שסוברת שחצי נזק הוא כנס, והוכיחה זאת מן המשנה שפלגא ניסקא שחצי נזק הוא ממון, כיצד ניתן לפסוק כמו השיטה שחצי נזק זה כנס? הרי משנתנו לא תואמת עם דבריו. מיישבת הגמרה ואומרת, אין, אכן יש לקבוע הלכה כמותו על אף הקושי שבדברי המשנה. למה? שהרי טעם המאי איתו תו, מה הייתה הקושייה עליו מדברי המשנה? משום דלא קטני, בגלל שלא נאמר במשנה כל שאינו משלם כמה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו, ואז היה משמע מתוך כך שאף המשלם פחות ממה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו מחמת שהוא כנס. אם זו הייתה הקושייה, יש ליישב את הקושייה ולומר שהתנא לא רצה לכתוב את זה, מתוך דלא פסיק עלי. אין זו הלכה קבועה בכל מקום שהמשלם פחות ממה שהזיק, הרי זה כנס. כיוון דאיקה יש חיוב תשלום של חצי נזק צרורות, כאשר בהמתו התיזה צרורות מתחת רגליה, העיפה אבנים תוך כדי הליכתה בביתות, והצרורות הללו עפו על כלים ושברו את הכלים של חברו, והבהמה לא הזיקה בגופה. הלכת הגמירה לדממון ההוא, הלכה למשה מסיני שהוא משלם רק חצי נזק, וזה תולדה של נזקי שן ורגל, שזה ממון ולא כנס. משום מה חילוק קטני, לכן לא נאמר במשנה כלל, שכל שאינו משלם כמה שהזיק אינו משלם על פי עצמו, כיוון שמצינו בצרורות שמשלם רק חצי נזק, ואם זאת משלם על פי עצמו, משום שממון גמור הוא ולא כנס. בעיקר הדין היה לבעלים לשלם נזק שלם בצרורות, כיוון שכוחו כגופו. ההלכה למשה מסיני באה לגרוע מחיובו ולעמידו רק על חצי נזק, כמו שמבאר את הגמרא במסכת בבא קמא דף י"ז עמוד ב'. ומה הכוונה שחצי נזק צרורות זה תולדה של נזקי שן ורגל? שן ורגל הם אבות נזיקין שהיא מזיקה בהמה ברגליה או שאכלה, חייב בעליה לשלם נזק שלם אפילו בהזק הראשון, כיוון שדרכו בכך והוא מועד מתחילתו לכך. וחיוב התשלום בשן ורגל זה ממון ולא כנס, וכן בשן ורגל יש פטור ברשות הרבים. אבל קרן, כשהוא מזיק בקרן, אין דרכו להזיק כמו בשן ורגל. ולכן לא חייבה תורה, כי אם חצי נזק, בתם לפני שהוא הורגל להזיק והועד לכך. ולכך נחלקו, האם החצי נזק הזה בקרן נחשב לכנס. מביאה הגמרא תולדה של פסק ההלכה, שחצי נזק שמשלם שור תם הוא כנס. אומרת הגמרא, ואשתא דאמרת, עכשיו שאמרת של ההלכה פלגא ניסקא כנסא, שחצי נזק נחשב לכנס, יוצא מכך הדין? אי כלבא דאכל אמרי, כלב שחנק טלאים חיים ואכלם, וכן שונרא דאכיל תרנגול רב רבי, חתול שאכל תרנגולים גדולים, שאין דרכו של הכלב והחתול לטרוף את אלו, משונהו ההזק הזה, וכל נזק משונה הוא תולדה של קרן. כי כאמור, אין בהמה מועדת לגח, וכל הזק שאין דרכה בכך, תולדה של קרן הוא. אבל שן ורגל מועדים מתחילתם, הם ודרך הבהמה לאכול או להזיק ברגלה דרך חילוכה, ולכן גם בהזק הראשון משלם נזק שלם. ולכן, כלב שחנק טלאים חיים ואכלם, וכן חתול שאכל תרנגולים גדולים, משלם חצי נזק. כי כאמור, הכלב והחתול אינם מועדים. ושיטת הראשי במסכת בבא קמא שדווקא על הריגתה משלם חצי נזק, שרק בזה יש שינוי, אבל על אכילת הבשר משלם נזק שלם כדין שן ורגל שדרכו בכך. אבל המהרש"ל בים של שלמה במסכת בבא קמא כותב שגם אכילתם משונהו ומשלם על הכל חצי נזק כדין קרן. וחצי נזק זהו כנס כמו כל חצי נזק של קרן, ולכן לא מגבינן אותו, לא גובים אותו בבבל, כיוון שאין שם דיינים מומחים שהוסמכו על ידי בית דין הגדול שבירושלים. ולגבי כנס נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר ירשיון אלוקים, משמע דיינים מומחים. אבל זוטרי, אבל אם אכל החתול תרנגולים קטנים, אורחי הוא, דרכו בכך, וזה תולדה של שן שמשלמת נזק שלם, וזה ממון ולא כנס. ולכן מקבינן גובים את הנזק הזה בבבל, כיוון שאין צורך לכך, בדיינים סמוכים. ומכל מקום, אף שאין גובים חצי נזק בבבל לפי שהוא כנס, היא תפס, אם הולך הניזק ותופס מנכסי המזיק, בלא רשות בית דין, לא מפקינן מיני, לא מוציאים ממנו. והיא לא תפס, הניזק, ואמר לבית הדין, אקבו לי זימנה לארץ ישראל, תקבעו לי זמן שבו אלה לארץ ישראל יחד עם המזיק, כדי לדון בפני בית דין סמוכים, שיהיה בכוחם לחייבו כנס, הוא מבקש מבית דין שיחייבו את המזיק לעלות עמו, מקבינן לי, קובעים לו זמן ומחייבים את המזיק לעלות עמו להידיין בארץ ישראל, והיא לא אזיל אם המזיק אינו רוצה לעלות לארץ ישראל, משמתין עלי מנדים אותו. בין כך ובין כך, בין אם המזיק רוצה לעלות לארץ ישראל ובין אם אינו רוצה, משמתין עלי מנדים את המזיק, משום דאמרין עלי סלק איזה כך, יש לך להרוג את הכלב והחתול שהזיקו בצורה משונה, מידי רבי נתן, כפי שאמר רבי נתן, דתניה, שנינו בברייתא, במסכת בבא קמא דף ט"ו עמוד ב', רבי נתן אומר מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו שהוא יכול להביא לידי שפיכות דמים, כפי שהגמרא מביאה במסכת שבת דף ס"ג עמוד ב', שכלב רע יכול להפיל את הוולד על ידי נביחותיו, וכן לא יעמיד אדם סולם רעוע שאפשר ליפול ממנו בתוך ביתו, שנאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ח', ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך. ובהר המהרש"א, שחידושו של רבי נתן הוא שלא רק על העמדת מכה בגג ביתו צוותה תורה, שהרי בהיעדרו יכולים בני ביתו להינזק, אלא אפילו כלב רע וסולם רעוע שאין בני ביתו יכולים להינזק מהם, שהרי הם יודעים ומכירים בהם, מכל מקום אסור לו להחזיקו בתוך ביתו. וממה שכתוב בביתך ולא בגגיך, שהפסוק פתח בגג כדכתיב ועשית מעקה לגגיך ומסיים בבית ולא תשים דמים בביתך, לומד רבי נתן משינוי הלשון הזה שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, שאפילו בתוך ביתו אסור לו להחזיק דבר שיכול להביא לידי שפיכות דמים, ובכלל זה שאסור לאדם להחזיק בביתו כל דבר שיכול להביא לידי הזק משונה. והגמרא מדמה שכמו שאסור להחזיק דבר שיכול להביא לידי שפיכות דמים, הוא הדין שאסור להשעות כל דבר שיכול להביא לידי הזק משונה. אומר הריטב"א שדווקא כלב רב וכדומה שאין בהם תועלת בגידולם, אבל שור וכדומה שהוא עוסק במלאכה ויש תועלת בגידולו, אין אומרים לו להורגו, אלא מחייבים אותו לשומרו בשמירה מעולה, שלא יבוא לידי היזק. עוד הערה לסוגיה שלמדנו, דעת הרמה, שמביא אותה הראש במסכת בבא קמא, שדין תפיסה בכנס, שאם הניזק הולך ותופס מנכסיו של המזיק, זה תקנה מדרבנן שהתירו לו לתפוס מנכסי המזיק, שהרי מדין תורה, אי אפשר כלל לגבות כנס שלו על ידי בית דין. ואפילו אם הוא תפס, מפקיעים ממנו, שהרי כתוב אשר ירשיון אלוקים. בית דין צריכים להרשיע ולחייב את המזיק לשלם. ולכן כותב הרמה שדין תפיסה לא נאמר רק בכנסות הבאים לחסות את הנזק הנגרם לניזק. אבל כנס שאינו בא להשלים את הפסדו, כגון תשלומי כפל וארבעה וחמישה, אין זה בכלל הכנסות שייתכן שהניזק יתפוס. אבל הראש חולק עליו ואומר שמדין תורה אפשר לתפוס את הכנס, כי אב ודין יש דין אל הנפשי, אדם יכול לעשות דין לעצמו, כיוון שאין דיין במקומו בבבל שיכול לבוא ולדון את המזיק ולחייבו לשלם. אדרן הלכינו נערות, אדרן הלכינו נערות, אדרן הלכינו נערות, סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק השלישי ממסכת כתובות, פרק שמסתיים בדף מ"א עמוד ב', ומיד אנו הולכים מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק הרביעי ממסכת כתובות, פרק שתחילתו 10 שורות לפני סוף דף מ"א, מהמשנה שפותחת במילים נערה שנתפתתה. הפרק שלפנינו דן בארבעה נושאים. א', תחילת הפרק, ממשיכה הגמרא לדון בדיני אונס ומפתה. ולאחר שנתבאר בארוכה בפרק הקודם, החייבים בתשלומי האונס והמפתה, וכן בהבדלי הדינים ביניהם, דנים בפרק הזה מי מקבל את תשלומי האונס והמפתה, עם הנערה עצמה, אביה או יורשיה. ודרך אגב, מובא גם דין הבת שקידשה אביה, ונתאלמנה או נתגרשה, האם הולכת כתובתה לאביה או לעצמה. הנושא השני, דיני מוציא שם רע. בעל הוציא שם רע שאשתו זינתה לאחר האירוסין והביא עדים על כך. אם נמצא ששיקר בדבריו על ידי שהוא זם, לוקה ומשלם 100 כסף. אם נתברר שצדק, סוקלים את הנערה. הנושא השלישי, זכויות שיש לאב בביתו בקטנותה ובנערותה, וכן זכויות שיש לבעל באשתו, ומנגד החובות שיש לאב כלפי ביתו ולבעל כלפי אשתו. הנושא הרביעי, החובות שיש לבעל כלפי אשתו, שהם באים בתורת תנאי בית דין, וכל הנושא אישה הוא על דעת שמתחייב לה את החיוב האלו. כך מבאר המאירי את נושאי הפרק הרביעי שלפנינו. ניגשים אל המשנה הראשונה בפרק הרביעי, פרק ששמו נערה שנתפתתה. לעיל בדף למתת עמוד א' שנינו במשנה, המפתה נותן 3 דברים והאונס 4. המפתה נותן בושת ופגם וכנס, מוסיף עליו האנס שנותן את הצער. ומסקנת הגמרא לעיל בדף למתת עמוד ב' שהוא צער פיסוק הרגליים ולמפותה אין את הצער הזה. ועוד אמרו במשנה לעיל בדף מ' עמוד א', איזו בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. ופגם, רואין אותה כאילו היא שפחה נמכרת בשוק, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. וכנס שווה בכל אדם. דנה עכשיו המשנה בפתיחת הפרק הרביעי, למי משולמים החיובים האלו. אומרת המשנה, נערה שנתפתתה בושתה ופגמה וכנסה שהמפתה חייב בהם, הרי הם של אביה. המפתה נותן את התשלומים לאביה של הנערה, ותשלום הצער שנוסף עליהם בתפוסה, באנוסה, אף הוא משולם לאביה. תפוסה הכוונה לאנוסה שאנס תפס אותה ושכב עמה באונס, כלשון האמור בתורה, הוא תפסה ושכב עמה. דנה עכשיו המשנה בחיוב כנס שחייב בו אונס ומפתה. מה קורה כאשר מת האב או בגרה הנערה קודם שנתחייבו בכנס הזה בבית דין, או קודם שגבו אותו בפועל? למי משלמים אותו? ומתוך כך נתברר מאיזו שעה זוכה אדם בכנס. אומרת המשנה, עמדה הנערה בדין, וחייבו בית דין את האנס או את המפתה לשלם את הכנס עד שלא מת האב בחיי האב, הרי הן דמי הכנס של אב, שהתורה זיקתה לו את התשלום הזה, כפי שלמדנו, ולכן אם מת האב לאחר מכן, הרי הן של אחין. בני האב שהם אחי הנערה, כיוון שכבר זכה בהם האב בחייו, אף שעדיין לא שילמו לו בחייו, ועכשיו בניו יורשים אותו כמו שאר נכסים. אבל אם לא הספיקה הנערה לעמוד בדין עד שמת האב, ולאחר מיתתו חייבום בית דין לשלם את הכנס, הרי הן של עצמה ולא של אחיה, כיוון שלא זכה בהם אביה בחייו, לפי שאין חיוב כנס קודם העמדה בדין, ואין אדם מוריש לבניו זכות שזכתה לו תורה בביתו. אומרת המשנה, עמדה הנערה בדין, וחייבו בית דין את האנס או את המפתה לשלם את הכנס באותה נערה עד שלא בגרה, הרי הן של אב, כי התורה זיקתה לו את התשלום הזה. ולכן אם מת האב לאחר מכן הרן של אחים, כיוון שכבר זכה בהם האב בחייו, אף שעדיין לא שילמו לו בחייו, ועכשיו בניו יורשים אותו כמו את שאר נכסיו. אבל אם לא הספיקה הנערה לעמוד בדין עד שבגרה, ועכשיו כשעומדת בדין היא כבר בוגרת שיצא מרשות אביה, הרן של עצמה ולא של אביה, אף אם עודנו בחיים, לפי שאין חיוב כנס קודם העמדה בדין, ובעת החיוב היא בוגרת ועומדת ברשות עצמה, לזכות בכנס. מביאה המשנה את דעתו של רבי שמעון שלא די בעמדה לדין כדי לזכות בכנס, ולעולם לא זוכים בו כל זמן שלא גבו אותו, ולכך אף אם כבר עמדה בדין, אם לא גבו את הכנס קודם שמת אביה או קודם שבגרה, הרי הוא לעצמה. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, אפילו אם עמדה בדין בחיי האב, מכל מקום אם לא הספיקה הנערה לגבות את תשלומי הכנס של האונס והמפתה עד שמת האב, הרי אין של עצמה, כיוון שלא זכה בהם האב בחייו. ולאחר שנתברר שאין האב זוכה בכנס של ביתו קודם העמדה בדין כמו כל כנס, פונה המשנה לדון בזכות האב בביתו לגבי ממון, כגון במעשה ידיה ובמציאתה. אומרת המשנה, מעשה ידיה ומציאתה של הנערה שאב זוכה בהם, אף על פי שלא גבתה את שכר פעולתה בחיי האב, אם מת האב הרם של האחים כשאר נכסי האב, שרי זכה בהם האב בחייו כשבאו חיובים אלו לאלתר. וזאת משום שממון הם ולא כנס, ואין אפשרות לחייב בהם להיפטר מהחיוב הזה, וכיוון שבאו לרשות האב, זוכים בו בניו לאחר מיטתו. זוהי המשנה הפותחת את הפרק הרביעי ממסכת כתובות, ואנו מגיעים אל חתימת השיעור עם 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מפני מה מודה בכנס פטור? שאלה שנייה, מה הסברות במחלוקת חצי נזק ממון או כנס? שאלה שלישית, באילו שני דברים שורתם קל ממועד? שאלה רביעית, מי משלם חצי נזק אפילו שאינו משונה? והשאלה האחרונה, מה לומדים מהפסוק, לא תשים דמים בביתך? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנו חותמים את לימוד דף מ"א ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שני, כ"ה באדר תשע"ה, עם דף מ"ב ממסכת כתובות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעיה, כל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.